הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם לירושלים, סיפורי ירושלים. היום צימנו בעיר בני ברק את תום שנת השמיטה. ירושלים את החלק אינטגרלי מסיפורי השמיטה, ובסיום השמיטה נדבר קצת על מאבקי השמיטה של ירושלים היה חלק בה. וכשאנחנו מדברים על היום, על מה שהיה בבני ברק עם התקבצות של כל החקלאים, אתמול ערכתי חופה לזוג בזיכרון יעקב, פגשתי שם חקלאי שהוא במשך שנת השמיטה הפך להיות קייטרינג, והוא מגדל אתרוגים, משה רוט, שמגדל אתרוגים מול כפר הרועה, בין אתרוגי דאובל לאתרוגי גרוס, אדם ידוע, והוא בזמן הזה של שנת השמיטה עסק בקייטרינג, הוא חוזר בשמחה מיד אחרי החגים, חזרה לשדה שלו, אבל הוא אדם מאושר. איתכם ישראל גליס, ישראל בנצי, בני ברק שי פופובסקי, אנחנו נשמיע קטעים מתוך ימים נוראים, נסיים עם הקלטה נדירה של ברכתו של הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים לראש השנה, ברכתו של אדמו"ר מלובביץ' לראש השנה, ולהבדיל לחיים אדמו"ר מבעלז שליטא, שמברך בימים אלו לקראת שנה חדשה. ערב טוב לידידינו הרב משה גליס.
לילה טוב הרב גליס, לילה טוב לכולם. היום לקראת סוף שנה, הרב גליס, אתה מביא לנו נושא שמעורר לגאולה.
בהחלט.
מוצאי שביעית. וגאולה מביאה ישועה. וכך אתה רוצה לזכות אותנו להיכנס לשנה החדשה.
תשנאיבב גימטריה ביית המשיח.
יפה מאוד, כל הכבוד. וכמובן שכולם מצפים שיתקיים בנו בעזרת השם במוצאי שביעית בן דוד בא. רבי זיק מזיצ'וי נפגש פעם עם בעל צוי סחוי שם. רבי זיק אמר לו פירוש על הגמרא הידועה שכתוב דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו, זקנים יעמדו לפני נערים, הכוונה כאילו שהזקנים יעמדו, יכבדו את הנערים, ובת קמה באימה וקלה בחמותה ופני הדור כפני הכלב. גמרא ידועה, והבן לא יתבייש מהאבא. והוא הסביר את הגמרא ככה, שלפני שמשיח יבוא, תרד כזו רוח טהרה ממרומים לעולם הזה, ויהיה מחזה מדהים ומשונה. שהנערים הצעירים יראו יותר יפה, יותר מכובד ברוכניות מהזקנים. וזה הכוונה, נערים ילבינו פני זקנים. והזקנים באמת יכבדו את הנערים, מה פירוש יכבדו אותם, יעריכו אותם, כי פשוט מגיע להם. וכך הלאה. הבת יותר מהאימא, קלה יותר מחמותה, והסיום, שאין הבן מתבייש באביו, הכוונה שהבן הרבה יותר מחמיר מהאבא, וככה גם בשומרי שמיטה. אם מתבוננים, רואים כמה זה נכון, כל כך הרבה בעלי תשובה בדור שלנו, וההורים מכבדים את הילדים. אני רואה את זה לפעמים בחוש, שנכנסים פה הורים חילונים, הם באים לקנות אוכל, אני שואל אותם מה לכם ולאוכל פה, אז הם אומרים שהם באים, הם מחפשים בדס, כי יש להם ילדים שחזרו בתשובה. והם פשוט מרגישים איזה טוב, לא שמרגישים איזשהו עונש. היום שאנחנו נמצאים, יש גם כן משהו מאוד מעניין, שמאמר קצת דוקר, שאחד מהגדולים התבטא ואמר, שירד הרבה רוח תשובה לעולם, והחילונים תפסו את זה. אנחנו יושבים בצד, והחילונים תפסו את זה. למרות שהחילונים ברור שהם גם כן יהודים שיצאו ממצרים, וטוב שהם חוזרים בתשובה, אנחנו לא חושבים על זה אפילו. משהו מעניין. היום שאנחנו נמצאים בערב ראש השנה, ניתן מתכונים חגיגיים לסעודות החג, לגיוון וקצת מעניין, ומכבד את כבוד יונתן. ניתן את הסעודה, מה שצריכים, איך אומרים, קצת להתחשב בסימנים, ניתן חלקי תפריט שמבוסס על הסימנים. ניתן סלט ראש השנה, תפוח עץ, תמרים בדבש ועוד פירות, סלט קוביות של דלעת עם בטטה, דג חגיגי על מצה של רוביה, קנוע ורימון, ועוד משהו חגיגי על סימני החג, בתבשיל של אוף בעלי קרטי. קרטי זה לוף. אוף מיוחד, מתוק ופיקנטי ומעניין. ואם נספיק ניתן פסטיע ממולת פירות ומנה אחרונה של פי תפוחים שמוגש עם גלידה דבש ביתית. בעזרת השם בהמשך נמשיך.
עכשיו אתה דיברת על לוב, זה הבצל הארוך הזה, נכון?
כן, לוב קרתי, קרישה, פראז', יש לזה כמה שמות בעם ישראל.
יפה, אני מציע, מכיוון שאנחנו גם בתוכנית שמיטה, וששמיטה זה לא שחיטה, אז מי שיודע שיקנה את הלוב הפתוח, יפתח אותו, ינקה אותו, ולא יקנה את הלוף הסגור בתוך מה שנקרא עלי כתיף, זה עולה 3 או 4 שקל, הוא עולה 27 שקל בתוך הסקית. למה זה צריך להיות 24, 27 שקל או 25 שקל? לא יודע. התולעים באים גם פה וגם שם, אז אפשר לקנות פתוח, לפתוח, לנקות, כמו שהסבתות שלנו עשו, לפתוח, לרחוץ את זה, לנקות, ולא יהיה תולעים.
הרב גליס, אתה לא מחדש הרבה, כי גם הרבנים, רבני התולעים, כן. מרשים לקנות את הפתוח, זה לא חידש תקום. וזה שהסגור עולה יקר, זה לא בגלל התולעים, זה בגלל סיבות טכניות. איך אומרים, אל תקנה באנשים שמגדלים את הגדול מיוחד. לי יש חברים, יש לי חברים טובים, שתי אחים שהם השקיעו עון תרפות של כסף בירדן. אני כבר לא מדבר מעבר לצרה הביטחונית שיש להם כל פעם שמכנסים לשם, מחופשים. מחופשים עם כפיות. אתה זוכר את הסיפור של המשגיחים שהיה מזמן שברחו מירדן ועשו לעשות להם לינץ'? ככה תבין שהסיכון, אני כבר לא מדבר על הסיכון, יש משהו פיזי, מכני, טכני, איך תקרא לזה, שהחממות מגדלות, זה לא תמיד יוצא 100%. יש רשת שמכסה את החממות, רשת צפופה, כמו שיש מפה לקמח שהיא צפופה לסוג חרקים ידועים, אבל סוג של טריפסים וכל מיני דברים כאלו שהם עוברים את החורים הקטנים. יש דלת כניסה כפולה, שאתה נכנס דלת אחת, כמו בספארי, שאתה נכנס לאריות. אז ככה יש דלת ביטחון שלא יכנסו תולעים. אתה נכנס חלק אחד, סוגר את הדלת, ואז פותח את השנייה. ואם כל הדברים האלו קורה לא פעם אחת ולא פעמיים, שחממה נפסלת, באים הרבנים, מתחילים לבדוק ומגלים, אם מגלים מעל 3 יחידות של כל מיני שמות של מרים בישין, הם פוסלים את החממה. ופה ההבדל בין ההכשרים, לא נכנס לקטר לשון הרע על הכשרים, אבל תדע לך שאנשים לא יודעים את זה, יש כללים בכשרות, כמה חרקים שמוצאים בחממה שזה פוסל את החממה. יש מחלק ספוסקים עם 3, 6, 10 או 20 או באחוזים.
תראה, כל מה שאמרת נכון וצודק וחכם, אבל כל מה שמגדלים את זה בירדן, מעבר לידינו, מביישים את ארץ ישראל.
לא, זה אסור בגלל שמיטה.
שמיטה, שחיטה.
לא, זה אסור, זה הם השקיעו בגלל שמיטה. החממות שלהם בארץ.
יפה, שהמשיכו לגדל בארץ, בשביל מה הלכו לירדן?
הם ממשיכים לגדל בארץ, אבל שמיטה.
שמיטה, יש פתרונות לשמיטה גם לגדל בארץ.
לא, זה כבר, לא, 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 יש פה עוד קטע שאתה נכנס, תעשה פעם דיון על זה, שידור על זה, אנחנו לא נכנס לנישה, כי אנחנו נגמור עד הבוקר. יש קטע שנקרא, עם מצה מנותק.
אני יודע, מכיר את זה היום היום.
את מכיר את זה, אבל אנשים לא יודעים את הדברים האלו. יש רבנים, יש פוסקים, תקרא לזה פוסקים, שפוסקים שמצה מנותק זה בסדר, מבחינת שמיטה, כי הוא מנותק מהאדמה, ויש פוסקים בעם ישראל, פוסקים גדולים וידועים, שפוסקים שזה לא, נקרא, איך אומרים, מנותק משמיטה, כמו ערבה צפונית וערבה דרומית. ערבה יש היה אחד מגדול מענקי ישראל, והוא אחר שהרבה צפונית מותר לכל, ותראה איזה הלאום יש היום נגד הרבה צפונית.
לא נתנס לזה, בוא נאמר, הכל צודק, הכל נכון, הכל חכם,
אבל בכל אופן, תתנו כסף.
בדיוק, אותם הרבנים שפוסקים שצריכים לקחת וזה וזה וזה, ושלוף צריך להיות 27 שקל, שעשו קרן למען האברכים המסכנים.
זה כן, וזה הרב עובדיה גם כעס, הרב עובדיה אמר שמותר כבר יותר מגרה, הוא כעס בגלל הכסף, הוא אמר שיש גבול כמה אפשר לעשוק אנשים, ואני מכיר אנשים, ידידים קרובים, שיש להם פרדסת חוגים. יש לי חבר שיש לו פרדס מפורסם בארץ, לא נגיד שמות, שירתתי בצבא מעל 20 שנה, ושנת שמיטה הוא פשוט לא נכנס לפרדס. זה אומר, כאן לא נכנס לפרדס, תחשוב בן אדם שהפרנסה שלו, המקום שלו, הבית שלו, העתיד שלו, פשוט לא נכנס. יש הרבה דברים יפים בעם ישראל גם כן.
טוב, אנחנו נלך לדבר עכשיו על השמיטה, ממתי זה התחילה, גידולים בארץ ישראל, מתי התחיל הסיפור של השמיטה, השמירה והמאבקים והרבנים מכל הכיוונים של אז.
זה הרבה שנים.
זהו, אנחנו מדברים על היסטוריה, אנחנו מדברים על היום, על היום שכולם יודעים.
כן, לא נגמר גם היום, זה מתחדש כל פעם מחדש.
אני לא מדבר על ההיסטוריה, אוקיי. וכמו שאמרנו, נכנסים לימים נוראים, אנחנו נשמע את השיר הראשון, יהיה עם פיפיות עמך ישראל, בנוסח של ישיבת חברון, מושר על ידי תלמידי ישיבת חברון. בואו נשמע.
אלוהינו מרוחמך, היימו מרוחמים.
אנחנו לפני שניכנס לנושא של השמיטה, זאת אומרת, סוף שנת השמיטה והחגיגות מסביב לסוף שנת השמיטה, אנחנו עם שירה של שולמית אייזנבך, פרשת ניצבים, מוצאי שביעית, שולמית אייזנבך. את ראש בשלום החי גיבורי החיל, השומרים שביעית בחריש ובקציר, והקפידו ללמוד ביום ובליל, הלכות שמיטה, אסיפו בציר. את ראש בשלום החי גיבורי התהילה, עושי דברו גיבורי כוח, אשא למעלם בקשה ותפילה, שנזכה לזכור ולא לשכוח. כיצד הפקרתם שדותיכם וכרמיכם, ואלתה האדמה חרולים וכימושנים. על בורא עולם השלחתם יאבכם, וכך תעשו אחת לשבע שנים. ואתם משקריבים למוצאי שביעית, שמחים בשמחתכם על קיום התורה ומצוותה. שכן הבטיחה שנה שישית, שביעית ושמינית, ועשתה האדמה כאשר נצטפתה. קובעי השם חילצתם עצמותיכם, חיגרו מותניים וצאו לשדות. וגם אדמה תחייך לעומתכם, אשחיזו כלים יתכוננו לעבודות. חריש זריעה, היפוך והשקיה, ניקוש דילול וליטוף של אהבה, תפילת חינה ובקשה ודימה, לעת קציר רינה על רוב טובה. האדמה תוסף לתת כוחה באהבה, וברכת שמיים מעל יריף עליך, ונתנה הארץ יבולה ברחבה, וכל הברכות יגיעו אליך. בוקר טוב לך אדמה נוחה, איתו אורי בבקשה לשנה שמחה. עוד כל ימי הארץ זרע וקציר, תיתן לחם לאדם ולבהמה חציר. שנה טובה שנת סובה ורצון, שנה טובה שנת שמחה ואלצון. ברכת שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה משולמית אייזנבך. ושיר נוסף ששכח שבוע שעבר ולא הצלחנו להביא אותו, על שילי אלול. שילי אלול שלומית אייזנבך. עומדים אנו בשילי אלול, כמעט הגענו לקצה המסלול. הקיץ מתארך וחום מעיק, ויש עוד עניין של הבטח מציק. אך באשמורת השלישית בטרם אור, עמך ישראל משקיעים לב טהור. צינת הבוקר מרידה ומצמררת, וכל השופר המנסרת כי היא החודרת. לנבחי הלב עד שורש הנשמה, המתגעגעת וכוספת על כל נשימה ונשימה. סליחות, סליחות, זה קולו המעורר של השמה שנוקש על החלון. להתעורר. מה טיבן של הסליחות ומי מבקש? מה טיבן של הסליחות ומי מבקש? סליחות, איך אומרים, סליחות צריך לבקש. לבקש שבורא העולם שיחוז וירחם. הנפש מתחננת כעובר ברחם. אולי יחוז וירחם על המני ואביון. יבטל גזירות קשות ונצא לחוויון. ואלה מבקשים בצעדינו לייצר, לא תעלה בידם ולא יצליחו לקצר. את אורך הרוח שאנו נדרשים לבצר, הוא להתחזק במונה בבורא היוצר. כי אליך נישא עינינו, ואתה לבטח תושיענו, ותברך את בתינו ונביאנו בשנה טובה ומבורכת. ברוכה הבאה, שנת תשע"ו. תשע"ו, בגימטריה, ביאת המשיח. ואנחנו אל החלק של השמיטה, סיפור השמיטה. סיפור השמיטה הוא מתחיל בארץ ישראל בשנה מסוימת. מתי התחילה השמיטה בארץ, מתי שאנחנו יודעים, שמובא כבר בספרי ההיסטוריה על שמיטה הראשונה בארץ ישראל. מתי היא מוזכרת? השמיטה הראשונה של בארץ ישראל שמוזכרת בשנת תף קוף קף בית, זה פעם ראשונה שמוזכר השמיטה. וזה מוזכר ברבנו אור החיים, רבנו אור החיים הקדוש עולה לארץ ישראל מליבורנו בשנת תף קוף א', הוא מגיע לאקו ושם הוא רוצה לייסד ישיבה. אחד התלמידים שבחבורה היה רבי אברהם ישמעאל חי סנגוונטיני. ובאיגרת לאבא שלו מתאר את המסע בארץ הקודש, הוא כותב על הביקור בכפר יסיף ליד אקו, והוא כותב, ומצאנו שם כמו 10 בעלי בתים ומשים בטוב ובחירות גדולה, ומלאכתם מזריעה וקצירה, ונותנים מסרות ושורפים התרומה. ושנה זו, 1000 תקוב ב' אינם זורים כי היא שביעית. שנת תקוב למזיין. יש דברים נשגבים על השנה הזאת, על פי הסוד, בספר נער שלום לרשש, בספרו בדף י"ג עמוד ב', שם הוא כותב, והנה על הדרך זה ממש נעשה בשמיטה, כי כל הביאורים והתיקונים הנבררים נתקנים בשישה שנים של השמיטה על ידי תפילות והמצוות. כל יום משין סמך ימי השמיטה מתקן 6 ימים כנגדו מימי 6 השנים של השמיטה. וכן הדרך, זה ממש נעשה בשנת היובל, כי כל הביאורים והתיקונים שתקנים בשבע שמיטות, על ידי תפילות ומצוות, הם התיקונים הכי חשובים. ובעומק הדברים, ביור שכותב רבנו ארי בשער המצוות פרשת בער, הוא כותב את השיטה של האופן של הכוונות בשנת השמיטה, לפי דברי הרשש, במשך כמה שמיטות ידעו לכוון את הכוונות של השמיטה. ומעיד על זה גם הגאון רבי יום טוב אלגזי, אמרית אלגזי בספרו דברי שלום, הוא כותב ככה, וכגון דעת צריך למודעי כי בשביעית שעברה, הרב שר שלום עשה מעשה בהיפוך. כי ראה ראינו בשנת ה-60 באמת צער על זה, וליבון לוקפו הרבה לכוון כסדר כל השנים, עד שגמר בליבו שלא יכוון בתפילה, כי אם באהבה ואילך. ואנו בדידן לא זכינו לשמוע ממנו טעם מספיק לחזור מסברתו הראשונה. וככה היא אומר לנו, כי ליבון לקפוא לעשות ההפך פשט דברי הרב. וככה עשה מעשה. ובבנותינו באותו שנה נתבקש בישיבה של מעלה, זכותו יגן עלינו, ואנחנו הם שכחו כנראה את הכוונות של שנת השמיטה. אנחנו הולכים קדימה יותר, שנת תף קוף ממדלת, בשולחן ערוך הרב, בחושי משפט, הלכות הלוואה, הוא כותב, בזמן הפוסבול ולכתחילה, בסוף השישית לפני ראש השנה של השביעית, שאף ששביעית אינה משתמטת, אלא בסופה, שנאמר מקצה שבע שנים תעשה שמיטה, יש אומרים שמשנכנסה שנת השביעית, אסור לצבוע חוב. אמנם בשוט חתם סופר, כותב בעניין פרוסבול, שחשקה נפשו היפה לכתוב פרוסבול, למסור דבריו בפניי, וכתב להיות ששנה הזאת שנת תף קוף סמך דלת, שנת השישית לשמיטה לרמה שפסק כנח הגאונים, וחשש לשיטת האיתור, והראש, לא כותבים פרוסבולים שנכנס שנה השביעית, אבל דיון שלם בחתם סופר בנושא הזה של השמיטה. שנת תף קוף סמכי, שוב מופיע בחתם סופר, הוא כותב שוב הנושא של השמיטה. תף קוף עין ב' בספר אמרי פנחס לרב הקדוש מקוריץ, שר ד' אות עין ב' מובא, אמר לו רבי יקל בשנת תף קוף עין ב' שהייתה שנת שמיטה, שלא ישכח לכוון בסליחות ערב ראש השנה, במה שאומרים ושרי יהיה את אחיך תשמט ידך. שישמות השם יתברך אבנותינו, כיוון שהשנה משמטת בסופה. אז יש לנו כוונות לערב ראש השנה, מדבריו של פנחס מקוריץ. בשנת תפקוף ע"ט הייתה שנת שמיטה, כותב החיי אדם בספרו שערי צדק, הוא מזכיר את שנת השמיטה. תפקוף ביוו, שוב החתם סופר, אנחנו מוצאים את העניין של השמיטה, מעיר הקודש שבריה כתוב על מה שירה בשנת השביעית הזאת, תפקוף ביוו, בספר יסוד המעלה של אהרון סורסקי, מסופר שבשנת תפקוף ביוו, כיסה הרבה כבד את כל בקעת הירדן, ובעקבותיו יסר גם בצבא הרעב קשה, וכל העם מקצה היו נודדים ללחם, ושנה זו הייתה שנת שמיטה. ועוד מובא בצילום של מכתב נדיר ששלחו אחד מראשי הכהל החסינים בטבריה לפרנסי הקהילה בטריאסט שבאיטליה, בין מאות ארץ ישראל, שנה זו של שנת שמיטה. שנת תפקוף צדי ג' הייתה שנה של עליית תלמידי הגאון מווילנה לארץ ישראל. חבריו הפרושים עלו למסירות נפש לארץ ישראל, ובתוכם הגאון הגדול בישראל משקלוב, בעל הפת השולחן, ולא בנקל עלתה בידם לארץ ישראל שקנית בייסורים. הגאון בישראל משקלוב חוזר לארץ ישראל בשנת תקוף ע"ג, צרות רבות ניתחו אז על העיר צפת, הגדולה שבהם, המגפה שפרצה בכל הרי הגליל בראשית שנת תקע"ג, ובייחוד הייתה מגפה קשה בצפת, הפילה שם הרבה חללים, תושבים רבים ברחו מהעיר אל הכפרים שמסביב, השתכנו בעיירות ובערים מסביב, רבים מהפרושים בראשם רב ישראל משקלוב ורב מנחם מנדל משקלוב, ברחו לירושלים, שגם בה היה מגפה, אבל ממדים יותר קטנים. לאחר מכן חזרו אליה חזרה לצפת, כך מובא בספר 70 שנה בירושלים של אבי, זיכרונו לברכה. דברים מדהימים כותב בעל המחבר בת השולחן בהקדמה ללכות זרעים, כשהוא מפרט את הצרות הרבים שאירו, זה היה במוצאי שביעית של שנת תף קוף צדי ג' והוא כותב בעל הפת השולחן בהקדמה שלו, הוא כותב דברים נוראים, והוא כותב: ואחריו נפטרה ביתי הצנועה מרתליה, נוחה עדן בת חי שנים ביום י' אב, ונשאר מן התינוק הבן יקיר לי, נכדי המופלא כמר אליקים יקיר, וסבלתי מנו ייסורים רבים לגדלו עד היה בן 20 שנה. וניקח גם כימני מוצאי החג, די מוצאי שביעית תף קוף צדיק ד', ותפסתי מעשה אבינו הזקן יעקב אבינו, אשר נדד בעת שריו, כן אנוכי נדרתי לאמור. והיה אם תעשה עמדי חסד וכימותי מחולי זאת, אז הגיע לסדר חיבור גדול של הזרעים, בתלמוד ירושלמי משיטת האדמו"ר רבינו החסיד, אשר זכיתי לשמשו לפני מותו, וזכותו הגדול יעמוד לי לחבר לסדר ההלכות, אשר השמיטו רבותינו הקדושים הקדמונים. אז הנה הוא מזכיר את העניין של השמיטה, העניין שהקדוש ברוך הוא יעזור לו ויצא מכל הצרות שלו. אנחנו נעבור לשיר נוסף, דרכך, של חסידי חב"ד. בואו נשמע. אחרי ששמענו גם את השיר וגם קצת היסטוריה, אנחנו חוזרים חזרה אליך, שלום, ערב טוב, לילה טוב, הרב משה גולדס.
לילה טוב, רב גניס, לילה טוב לכולם, נפתח לפרשה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפטיכם, זקניכם, שפטיכם, כל איש ישראל. במאור בשמש מובא, שהפסוק מתחיל בלשון רבים, כולכם וכו', ולסוף הוא גומר בלשון יחיד, כל איש ישראל. ולמה? להגיד לנו מתי זה אתם ניצבים, מתי יש ליהודים, לעם ישראל, התייסבות, תקומה לפני השם, לפני השם, במצב כולכם, כל היהודים, גם ראשיכם, שפטיכם, זקניכם, שפטיכם, כולם הם כל איש ישראל, כאיש אחד, בלב אחד. אולי הרב גליס נזכר לזה פעם, כן? אתה יודע, שאתה מדבר היום על מוצאי שביעית, אני חושב, אחרי שנה קדושה, שנת השבע, שכל כך הרבה יהודים שמרו את השמיטה כהלכתה, זה משהו לא יאומן שהסטטיסטיקה אומרת שבשמיטה הזו הרבה יותר יהודים שמרו שמיטה ברצון ובחפץ לב יותר משמיטות קודמות. וזה בבחינת כל איש ישראל. כולם שווים, גם עשירים, גם נכבדים, גם עניים, גם פשוטי העם, שפטו בשדות, ואילו שאין להם שדות, הם שמרו את אותו שמיטה. ואיך? כך שפשוט עזרו לשופטים בשביעי. כך שאני חושב שבזכות מגיע לנו באמת שבן דוד יבוא, כמו שכתוב מוצאי שביעית, בן דוד בא. ועוד יותר חזק, השמיטה הזאת היא בבחינת כל איש ישראל, שהמון עם נהיו שותפים בפועל דרך הקרן החשובה, קרן השביעית, והשתתפו כל אחד כפי יכולתו להחזיק את גיבורי הכוח עושי דברו. ובוודאי יש לכולם חלק בזה. אני ראיתי במשך השנה, גם אתה ראית, כולם ראו את הכינוסים שעשו כל מיני רבנים לחקלאים בשדות. זה מרגש לראות איך יושב לך רב או ראש ישיבה או אדמור או מנהיג עם חקלאים לבושים בבגדי חקלאות, יושבים בתוך שדה, בעלי איזה משהו מאולתר. אתה ראית את התמונות האלו? זה פשוט מרגש לראות. ושאתה נוסע בדרך לדרום או למרכז או קום לצפון, מי ששם לב, שדות ענקיות, ריקות, שוממות, וכתוב עליהם שלט, מכובד, גם אני שומר שמיטה. אני חושב שמרגש מאוד. יש עוד קשר מעניין מהנושא לפרשה, כתוב על אתם ניצבים היום, היום זה ראש השונה, שאנחנו נמצאים ממש בערב ראש השונה, כמו שמובא בזוהר הקודש. וראש השנה זה זמן שמאחד את כולם, כולם ביחד, כל איש ישראל, כאיש אחד בלב אחד. כמו שכתוב, כאיש אחד בלב אחד זה מעמד הר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, ורש"י מפרש כאיש אחד בלב אחד. אבל שאר החניות היו בתערומת ובמחלוקת. ולמה רק החניה הזאת הייתה בשלום? אז אומרים שיש איזה משל, שאדם נמצא על הר גבוה, הוא מסתכל ללמטה, הוא רואה את כל הדברים בקטן. אפילו דברים גדולים, ממש בפועל, הם נראים מלמעלה מהגובה קטנים. פעם עשית באיזשהו אווירון. למה? כי המסתכל עומד גבוה. כך גם המעמד בהר סיני וקבול הסתרה, הייתה התגלות אלוקית כל כך גדולה. כמו שכתוב, אתה נגלייסו בענן כבודך, עלם קודשך, נגיד את זה בתפילה בראש השונה. ובקבול הסתרה, עם ישראל עמד עם איכרקייט, איכרקייט זה נקרא זמן גבוה, זמן יותר נשגב, עם השגות גבוהות, במעמד גבוה, ושנמצאים במעמד כזה גבוה, הכל נראה מסביב קטן. בפרט הדברים הקטנוניים בין אדם לחברו, שרואים כמה זה כלום, וכמה זה פשוט גורניש שלא שווה מחשבה. ובמילא, באוטומטי יש אחדות כאיש אחד בלב אחד. ואתם ניצבים היום, והיום הכוונה ראש השונה. ראש השונה זה זמן גבוה לכולם, לכול העלמה. עומדים במעמד גבוה, מעמד נשגב. זה גם כן מבחינה של כולכם לפני השם אלוקיכם, לפני מי אתה עתיד ייתן בחשבון, זה הרי יום הדין. ככה שפיים כל הסיבובים שאתה מסובב את זה, זה יום נשגב, שקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, דן את כל העולם, ואיך כתוב יעברו לפניו כבני מרון. ולראש השונה כולם מקבלים את עול מלכותו, וזה מביא למצב השם אלוקיכם, ממליכים את השם למלך, כמו שאומרים, אמרו לפניי מלכיות, כדי שתמליכוני עליכם. ובמצב הזה שוכחים את הדברים הקטנים ונהיה מצב של איש אחד בלב אחד. ככה בציווי על השמיטה בתורה, בידבר השם הבריא שבהר סיני, אז כתוב שבהר, אז ככה, אז רש"י הקדוש מפרש מה עניין השמיטה אצל הר סיני, הלא כל המצוות נאמרו מסיני, הוא אומר כל ענייני השמיטה, שמיטת קרקעות וכו', פרטים ודקדוקים מסיני, כשמסתכלים אחורה על השנה שחלפה, ורואים את החקלאים הקדושים והחשובים שהפקירו את השדות שלהם, בלב שלם, זה לא פשוט, בלי פחד, חדורי אמונה, ולא אמרו ולא חשבו למויר מה נאכל, הם לא שואלו אפילו מה אנחנו נאכל, וישבו כאיש אחד בלב אחד ועסקו כל השנה בתורה, כמו שאתה מספר, ועליהם החקלאים עם הבגדי חקי, עם הבגדי העבודה, עם הסנדלים, סנדלים בלי גרביים, עם הכובע קש של שמש, הכובע טמבל, איך שתקרא לזה, וכל הסויב ומסביב, עליהם נאמר את התואר הכי 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 מכובד בתורה. גיבורי כוח עושי דברו. זה לא נאמר לא על רבנים ולא על אישיות חשובה אחרת, אלא על החקלאים האלו. וכנראה שהם נמצאים באמת במעמד נשגב. והכל מסביב נראה להם קטן, ולכן הם כאיש אחד בלב אחד. אפשר לשאול מה לחקלאים שומרי שמיטה אלינו, שפתאום אתה רואה עושים תהלוכות וניגונים והכל סיפור. גם הזה מובא בפרשה בהמשך לפסוקים לעוברך בברית השם אלוקיך. בגמרא מובא שהכוונה לברית של ישראל ערבים זה לזה, לעוברך. ערבים זה לזה, מובא מצדיקים שהכוונה ערבים, להתערבב זה עם זה. לא רק אחראים אחד על השני, ערבים, אלא גם כן לשון ערבוב. שעם ישראל מתערבב ביחד, הכוונה להתבטל אחד לשני ולהיות חטיבה אחת. ואז אמרו את הפסוק בתהילים, שאנחנו אומרים גם לפני תקיעת שופר, הרויב עבד חול הצויב, אל יעשקו נזדים. שהיהודים מתערבבים ביחד ונהיים אחד. אז אין לה כמה קטרגים שליטה עליהם. וזה המשך הפסוק, אל יעשקו נזדים. גם זמן הסליחות שאנחנו נמצאים בו, ולסליחות כתוב בטור, משכמים לסליחות, ופרשות צדיקים, משכמים לשון שכם אחד לעובדך. שהיהודים יהיו ביחד שכם אחד, נושא בעול חברו, וכך אפשר לגשת לזכות ולראש השנה, בפרט בשנה כזו, מוצאי שביעית. לפרשס לצובים יש גם קשר לאיש אחד בלב אחד, לשומרי השביעית בצפתא, כמו שמסופר משל מעניין על אדם שהרגיש שהוא עומד להיפרד מהעולם. אדם זקן, הוא קרא לכל הבנים שלו, שיבואו אליו, כולם רצו מהר, אומר להם, ילדי היקרים, אני מבקש מכם כל אחד שיצא לשדה, ויאסוף קני איסוף, קיינס, מתחיל הקיינס. הבנים לא הבינו מה קרה, מה האבא רוצה, חשבו שאולי קצת תפקה לך, אבל בכל אופן האבא ביקש, כל אחד הלך בנפרד, אסף חבילה קיינס, והביאו לו. הוא אומר, אוח, יופי, כל הכבוד, לקח את כל הקיינס ביחד, קשר אותם לחבילה אחת גדולה, והוא אומר להם, נו, עכשיו בוא נראה, מי מכם יכול לשבור את החבילה לשתיים, אתה יודע, ג'ודו. כולם אמרו, אבא, אתה בסדר, זה בלתי אפשרי. אמרו להם, תנסו. הם ידעו מראש הניסיון מיותר, אבל כל אחד הרים את היד, אתה יודע ככה, תנובה, נתן בום, כמובן שהם לא הצליחו. האבא אמר להם, אתם רואים, אתם צעירים, ואני זקן, ואני כן אצליח. אמרו לו, כולם ביחד, נו, בוא נראה. האבא לוקח את החבילה, בלי להתבלבל.
בלי נפף.
לוקח את החבילה, פותח את הקשר, מוציא אחד, שובר, מוציא אחד, שובר, ככה, אחד, 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 עד שהוא גומר את כל החבילה. נו, מה אומרים לו כולם? אגויסי חוכמה, חוכמה גדולה, אחד אחד, גם אנחנו יכולים. אמר להם, האבא, זה מה שאני רוצה שתדעו ותבינו. אתם תהיו באחדות כולם ביחד, כאיש אחד בלב אחד, ואתם תהיו עומדים יציבים. ואם חלילה נפרדים, אין לכם תקומה. וזה נקרא, אתם ניצבים, אתם עומדים מתי? רק מתי שכולכם ביחד. ושעברנו את השמיטה, וכל החקלאים השופטים, גיבורי כוח, יושבים ביחד. ולומדים, הם לא רק במצב של ניצבים, הם גם שומרים עלינו שאנחנו נהיה ניצובים. כמו שמענו בפתיח, הרב גליס ניתן, אנחנו נמצאים קרוב ממש לראש השונה, ממש ימים ספורים, אנחנו ניתן מתכונים שמתאימים לחג. למי שרוצה קצת לערוך איזושהי ארוחה חגיגית, נכון שראש השונה זה לא חג של אוכל, אבל בכל אופן זה חג, בכל אופן זה יונצב, אומרים גיטיון תפגם כן מעבר לשנה טובה. אנחנו נתחיל עם סלט חגיגי, שאני קורא לו סלט ראש השנה. זה סלט רענן ומסמל את החג. אז לוקחים שתי תפוחי עץ גרנד, מקלפים אותם, חותכים קוביות, משרים את זה במים ולימון 10 דקות, לימון מותר לאכול, מה שלא אוכלים בראש שנה, מה שנוהגים לא לאכול, זה להלוך איזה חומץ. אבל חומץ, לא יודע, חומץ, זויירס. הירושלים הסוברים זויירס. לימון אוכלים, אני עושה את כל הסלטים בראש שנה עם לימון, במקום חומץ. יש אנשים שעד אחרי שנה רבה, אתה יודע, מקפידים לא לאכול חומץ, למרות שיש בדיחה ירושלים, אתר סיפורי ירושלים, אחד מזקני ירושלים, אני חושב שהשם בגלל אחד אמר, שאנחנו לא אוכלים זויוס, לא ישנים בראש השונה. זאת אומרת, אומרים מי שישן, הוא מרדים את השנה. לובשים לבן, וייסה קפטנס, ויש לנו שנה שחורה. הפוילישוס, לובשים שחור, אוכלים זויוס, ישנים, ויש להם שנה לבנה. ככה אחד מהשם מריסוס כלים. על כל פעם, שתי דפו החץ, גרנד, כלופים, חתוכים קוביות, מושרים במים ולימון ל-10 דקות. שימו אותם בקערה, מוסיפים לזה כוס אננס חתוך עם הנוזל שבקופסת שימורים, או מי שרוצה להשקיע יקנה אננס טרי, כוס קוביות אפרסמון, אם אין אז אפרסק, כוס קרוב לבן, רבע כוס סלרי אמריקאי, ולהוסיף 10 תמרים, עדיף תמרים לחים, עכשיו יש את התמר החדש שנקרא אחיאני, או גם שהחיינו.
לא פייסס. לה...
מה זה?
פעם קוראים זה פייסס, לא?
יכול להיות, זה אולי בירושלים. אפשר להשיג, למרות שרוב התמרים שיש בשוק הם את המחיר על הצערנו, אבל אפשר להשיג תמרים ממקומות מסוימים שהם או יבול נוכרי או חוץ לארץ.
יש בסקיות בערך של המפצץ.
לא, תסתכל, זה יבול שישית.
טוב.
ככה שלא עשית כלום, זה לא שזה טעים, אבל זה לא שהחיינו. אתה רוצה את העניין של החדש. אני עסקתי השבוע תמרים מיריחו, להגיד לך שזה המג'הול של הבקעת הירדן, של הכנרת, אבל תמרים מכובדים. באמת, תמרי מג'הול, אני עסקתי את זה עם הענף, הם כבר בשלים, עד ראש השנה הם יהיו דבש. ודרך אגב, יש תמרים צהובים, טריים, מה שתולים בסוכה, אתה יודע.
Okay.
זה יש נוכרי הרבה. זה לוקחים את זה, אפשר עוד היום להספיק. לשים את זה בפריזו ל-24 שעות, עדיף 48 שעות. להוציא שהוא מפשיר, הוא בשל, והוא טעים והוא דבש. אז לוקחים 10 תמרים, חותכים אותם רצועות דקות, מוסיפים 3 כפות דבש, קמצוץ של זנגוויל, וקמצוץ מלח. לערבב, ואם חסר נוזל, להוסיף עוד סלט דבש מעורב עם מים. סלט מעניין של ראש השנה. עוד סלט פשוט ומעניין, לגוון את החג, קוביות של דלעת עם בטטה. לוקחים חתיכת דלעת, חותכים אותה לקוביות, גם בטטה חותכים לקוביות, היחס צריך להיות שווה בין הבטטה לדלעת. זאת אומרת, כוס על כוס, בוא נגיד. מתגנים כל אחד בנפרד, כי הזמן ציגון הוא כל אחד אחרת, לתגן בשמן עמוק, מתגנים עד שזה מוכן לאכילה, פשוט נוגעים באחד ורואים הוא רך לפני שהוא נהיה דייסה. להעביר למי קרח, המי קרח עוצרים את הבישול בזמן הרצוי והצבע נשאר יפה. לסנן ולהעביר לקערה, להוסיף קוביות תפוחי עץ ביחס של חצי מהדלעת והבטטה. ושליש מהכמות של סלרי אמריקאי קצוץ. לקחת עגבניות שרי, לשים אותם בתבנית על נייר אפייה. לא צריכים הרבה, ממש, בוא נגיד שליש מהכמות של הסלט. לפזר על זה סוכר חום, לאפות עגבניות שרי בחום נמוך בין 50 ל-70 מעלות, עד שזה קצת מתייבש, ואז מוסיפים את זה לקערה ומטבלים בקצת דבש, קצת צ'ילי מתוק, טיפה לימון, ומלח פלפל טיפה, שמן סומסום, לתת לזה הברקה. השמן סומסום אין לו טעם של שמן, הוא שמן נעים וחלק. אפשר או סומסום או שמן אגוזים, כמו שמשתמשים בפסח.
שמן קוקוס.
שמן קוקוס בריא מאוד, כן. אבל שמן קוקוס צריכים לדעת להפשיר אותו. אחרת הוא נהיה גוש, אתה יודע. להרבב, ולהרגיש בצלחת הגרשה, ללאי חסה. נראה לי שאני אצל טיבוני, הרב גליס.
אתה
מתחיל לזרוק מילים של טיבונות.
קטנתי זוג בזכון יעקב, הלכתי למחופה, וכל האוכל היה טיבוני. אז קיבלתי השראה.
אז השם הקוקוס נכנס לך בראש. הטיבונים אומרים ששם הקוקוס הוא שמן הכי בריא לחימום. יש גמרא שמובא במוצאי, כמו שדיברנו, מוצאי שביעית בן דוד בא. ויש מקום אחר בגמרא שמובא, אין דוד, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. זה לכאורה סותר אחד השני. יש הרבה הסברים מה הכוונה ולמה זה ככה.
אמר אתמול מישהו שהאבק שהיה אתמול והמשיך עוד היום עד הלילה, זה כולו זכאי. לא יחד, כולם קיבלו את האבק. לא אחד שלא קיבל את האבק על הראש.
אני שמעתי משהו אחר, שפותחים את הסתרים בשמיים, אז הכל מתנער למטה. סתרים נפתחים, כמו שעושים ברב פסח, דופקים את האבק מהספרים. הרבי הזקן מסדיגורה, לא דרך אגב בירושלים הכי הכי גרוע, בירושלים שלך. אתמול היה הכי גרוע בירושלים. מבחינת חוזק, לא. פשוט לא ראו אחד את השני ממש.
עדיף ככה.
הרבי הזה כן מסדיגור הסביר את הסתירה לגמורה ואמר ככה. הוא הסביר בצורה נורא מעניינת ונורא מחזקת. אמר שקדוש ברוך הוא מתנהג עם יהודי במידת החסד והרחמים, היהודי כל כך מתרגש ומרגיש שהוא בכלל לא זכאי לזה. הוא מקבל את זה מתנה. והרגשה מלאה זכאות. שהמצב כולו חייב, זה מצב עוד יותר מעניין. למה? זה מצב שקודש ברוך הוא נותן כל כך הרבה טוב, שכולם מרגישים שהם פשוט בעלי חוב על הטוב שהם מקבלים. ובמילא הם חייבים. כך הסביר הרב מסדיגורה. וזה פשוט לימוד זכות על עם ישראל. למרות שאני פעם שמעתי מיהודים בירושלים של מעלה, שהוא סיפר שהוא שמע מהחזון איש, שדור שכולו זכאי, הכוונה לחילונים. ולמה? כי הם תינוקות שנשבו, זה אולי צורם, אבל זה קו מחשבה, שהחזוני שאמר. אני זוכר שלמדתי בישיבה, והמשגיח הידוע, רבי וולב קליין, זוכר שעשינו עליו שידור. אז הוא אמר לנו שאנחנו תינוקות שנשבו, שאלנו אותו למה, אז הוא הסביר, אנחנו מקיימים את המצוות, לא מתוך הכרה עצמית. אמר, אבא לקח אותך לבית הכנסת, הלביש לך תפילין, אתה לובש, לא חיכית תפילין לבד, ככה, הלאה והלאה. הוא הסביר שאנחנו תינוקות שנשבו. כל ההסבר שלו היה כדי שיהיה יותר מושגים ולעשות את המצוות מתוך הכרה ולא מתוך שגרת חיים. אנחנו ניתן דק חגגי על מצע של רוביה, קנוע ורימון. הכנת הדג, ככה זה 10 מנות, אנחנו רואים על 10 מנות.
איזה דג? לא משנה.
לא משנה, פילה, זה יכול להיות או סלמון, או דניס, או בורי, או לברק, או מוסר. אני מציע לא נסיכה. משרים את הדג במים ולימון ל-15 דקות, שוטפים ומסננים. מסדרים בתבנית מצה. פשוט מצה בתבנית של בצל קצוץ, לפזר מעל קוביות תפוז, צמרים קצוצים, לסדר מעל הדגים ולהכין רוטב. לקחת סיר, לשים כף סוכר חום, את הסוכר חום ליצור קרמל, להוסיף על הקרמל שהוא מוכן כף סויה, לערבב ולהוסיף חצי כוס תרכיז תפוזים טבעי או כוס וחצי מיץ תפוזים טבעי. שתי כפות דבש, קמצוץ מלח ופלפל, 50 גרם של תפוח עץ מיובש חתוך לקוביות, כדאי להשרות את זה לפני ששמים, כי תפוח עץ מתנפח, חצי כוס יין מתוק וחצי כוס יין יבש, חצי כפית חרדל, זה קצת מורכב, אבל הראות הוא יצא משהו. לערבב ולהרתיח בעדינות, לבשל כמה דקות, לחבות ולהוסיף לזה כף גרידת תפוז וכף גרידת לימון. למרות שקשה עכשיו להשיג תפוזים, למה אני לא יודע, תפוזים שחורים?
יש כבר, זה כבר התחיל לבוא לשוק תפוזים.
התחיל לבוא? לא, אפילו התפוז הישן קשה להשיג, תמיד יש תמיד.
הישן יש בשפע, בשוק מחליד יש בשפע, הירוק התחיל לבוא עכשיו. זה השקליות, התחיל לבוא עם
הירוק. אולי בדץ חסום. להציג את הרוטב מעל הדגים שבתבנית, לחסות את התבנית בנייר פרגמנט, בנייר כסף, ממש אטום, לאפות בתנור 180 מעלות, 20 דקות, להוריד את הכיסוי ולאפוס עוד 10 דקות, עד רבע שעה. ולהגיש את זה על מצע של רוביה וקנוע ורימון. המצע פשוט מאוד, לוקחים כוס וחצי רוביה מבושלת מהסימנים, או שמבשלים לחוד. בישול הרוביה זה נורא פשוט, יוצרים קצת קרמל בתוך סיר, שהקרמל מוכן, מוסיפים מים, לא הרבה קרמל שלא יהיה שחור מדי.
אני צריך לעמוד משך הלילה בתוך כוס מים, לא? בתוך קרמל.
להשרות צריך, ברור. אתה צריך להשרות ולבדוק, והבדיקה של זה, אתה יודע שאני כבר כמעט חודש וחצי בודק רוביה?
אתה יודע
למה?
יש לך אישה צדיקה ששיושבת...
כן, אבל אתה יודע שמי שצדיק לוקח לו הרבה זמן, כי הרוביה יש לו קצם שחור טבעי, והוא מנומר, וזה כל כך קשה להבחין, אתה לא יכול לעשות כמות כל יום, אתה צריך לעשות קצת לנוח, קצת ולנוח. וכדי להגיע לכמות מסחרית, זה פשוט ימים על ימים, ימים על ימים. אני כבר לא מדבר על זה שאתה מביא שק רוביה, והכלל של הבדץ, אם יש 3 נגועים, אז כל השק הלך לאיבוד. השנה הייתי קצת יותר חכם, קניתי את זה בשקיות של קילו. שאם יהיה בעיה, שיהיה בעיה של קילו, לא של 25 קילו. אבל זה חתיכת עבודה. אז כמובן שצריכים להשרות ולבדוק. אז עוד פעם, שלא נבלבל, כוס וחצי רוביה מבושל, או שמשלים לחוד. אמרנו שיוצרים קצת קרמל בסיר, מוסיפים מים, ואז מוסיפים את הרוביה, מבשלים עד שמתרככים, זה לוקח בערך שעה, שעה ורבע, לפי צבע סחורה, אז מטבלים את זה עם קצת מלח וסוכר, ומסננים. הרובי יוצא טעימה עם צבע יפה. במקביל מבשלים קנוע, עדיף קנוע אדומה, קנוע זה לא סימנים של ראש השון, אבל זה בריא בטעים. מבשלים 2/3 כוס של קנוע במים עד שזה מתרכך, מזמן הרתיחה לוקח בערך 10 דקות לקנוע להתרכך. וגם כמסננים, שמים בקערה את הרוביה והקנוע שבישלנו, מוסיפים חצי כוס גרגרי רימון, איזה 3-4 כפות של מייפל טבעי, או סילן תמרים. אתה יודע מה זה מייפל טבעי? לא מה שקונים של יוליבר. יש מייפל טבעי, הוא קצת יקר, אבל הוא שווה. טיפה מלח ופלפל, מערבבים, ואז בהגשה... שמים 2 כפות במרכז הצלחת, צלחת מתאימה, שמים 2 כפות מהתערובת של הרימון והקנוע, ומעל שמים על הדג, ויוצקים קצת רוטב מהדג. מקשטים איזה עלי ננה, או איזה עלי אחר, ויש מנה חגיגית מאוד.
אתה יודע שאמרת שעליו שהקינוע היא לא מהמינים?
מהסימנים.
נחליש אותה השנה בסימנים, ונגיד שהסתלקו הקנאים מתוך המין שמתאלה.
או...
לא
מה משעניין את דיימי. יש לי, אנחנו יודעים שמדברים על בן דוד בא לגאולה, יש לימוד מה זה נקרא ציפייה לגאולה. בחזל מובה, בזמן שדנים את האדם בבזן של מעלה, שואלים אותו סדרת שאלות. זה מובה בגמרה. השאלה הראשונה, נסעת ונתת באמונה, השאלה השנייה, קבעת את עם התורה, עסקת בפרי הרבייה, שאלה רבית, ציפית לישועה, ועוד שאלות. הישלח מוי שהיה ידוע מגדולי המצפים לישועה. והכוונה לביאת המשיח, כן? ולהישלח מוי שהיה לו סט בגדים שבתיים מיוחדים, שטריימל, בקט, שמקל, הכל הכל, סט מיוחד לקבל את פני המשיח. ומרוב ציפייה, ומרוב ציפייה ודריכות, הסט בגדים הוא לא שם בארון, הוא שם את זה על כיסא ליד המיטה, שמתי שיבוא הזמן הוא לא יתעכב לבקש מיד, איך אומרים, ילבש מיד את הבגדים וירוץ לקבל את המשיח. פעם קרה מקרה מעניין שבערב חג היה לו בן שהוא לא היה הרבה זמן אצלם בבית, הוא היה כנראה ביר אחרת, והיה צריך להגיע לחג, והשמח מוי שמאוד מאוד קשור לבן הזה, הוא ישב וחיכה, מתי הוא מגיע, והוא התעכב מללכת למקווה. בסוף שכבר נהיה מאוחר, והבן עוד לא הגיע, מחוסר ברירה הוא הלך למקווה. תוך ידי תפילה, שהוא טובל במקווה, הבן מגיע. הגבאי שידע שהרבי כל כך מרקה לו, רץ בבעלה לתוך המקווה, והוא צייק להסנח מוישה, הרזדו, הוא הגיע, הוא הגיע, הוא פה. ההסנח מוישה שכל כולה הייתה ציפייה לגאולה, הבין שהמשיח הגיע. אז הוא אומר לגבי, תרוץ מהר, תביא את הבגדים המיוחדים. הוא מהר יצא ממיק ולבש את הבגדים המיוחדים ורץ החוצה, וששמע את הטעות שהבן הגיע בלא המשיח, למרות שהיה כל כך קשור לבן, כל כך הרבה שעות חיכה לו, הייתה לה אכזבה גדולה. רק קצת מושגים של ביאת המשיח.
יש אחד מזקני ירושלים שלא יכול לגור איתו בעיר עתיקה, הביאו אותו לגור בימי משה. ואחרי לילה הראשון של בימי משה הוא ביקש להחזיר אותו מהר לעיר עתיקה. כי בפנות בוקר הוא התעורר עם הצפירה של הרכבת, והיה בטוח שהמשיח הגיע כי שמעת הצפירות. ואחרי שאמרו לו, לא, בסך הכל הרכבת הגיע לירושלים.
הבנתי, זה יפה.
הוא הולך לגור את האכזבה הזאת.
אנחנו נותן אוף בקלישה. קלישה רגילה, הרב גליס, לא של זה. אפשר לבדוק, זה הרבה עבודה, אבל אפשר לבדוק. אוף, המצע של קלישה, אוף חגיגי וטעים. אתה יודע שהקלישה זה מאכל שמוסיף המון טעם בכל הדברים. אפשר לעשות קציצות, אפשר לעשות מרקים, אלה ואחד דברים שעשות, חבל שזה לא מוצר זמין וטוב. לוקחים את המנות של האוף, מתגנים אותם במחבת עם קצת שמן, מתגנים את העוף קודם כל שהצד של האור כלפי מטה, מתגנים שתי דקות, הופכים לצד שני לעוד שתי דקות, ומוציאים, כשגומרים לתגן, מוסיפים למחבת על אותו שמן שלוש כוסות קרישה. לוף, פרס, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, שהקרישה תהיה חתוכה לרצועות דקות. מעדים את זה בצורת הקפצה, ושמתחיל להזעיב, מוסיפים שלוש כפות דבש או סילן ומערבבים. מוסיפים כוס גזע מגורד, מלח ופלפל, מעדים את זה כמה דקות, ואז מוסיפים כוס יין יבש, מערבבים ומחבים את האש. מסדרים את כל התכולה הזאת בתבנית, מפזרים מעל זה תפוחי אדמה, עדיף תפוח אדמה זעיר, ומעל זה לסדר את המנות של העוף. להכין מריחה. בכלי מתאים שמים כף ממרח תמרים, כף סילן או דבש, רבע כוס של שמן ומלח ופלפל, מערבבים וטועמים. מורחים את העופות, ועופים בתנור חם 180-200 מעלות, שעה וחצי, שעתיים, שעה ראשונה מכוסה, ושעה שנייה פתוח. ואז מקבלים מנת אוף ממש מעניינת עם הסימנים. מספיק סימנים? אז דיברנו הרבה של צמסיבו.
מספיק.
ניתן איזה רעיון קטן אחד אכן. יש אחד הסימנים זה קארה. הקישוע הזה, כן? ואתה יודע שהקארה, 80% מהאוכלים לא אוהבים את הקארה. הסימנים האחרים מתלהבים מהקארה לא. למה? אני לא יודע, אבל זה מציאות. אני רואה את זה. בכל משפחה ומשפחה, בכל עיר ועיר. אפשר לעשות עם הקארה משהו מעניין. פשוט מבשלים אותו לא מתוק מדי, ומבשלים אותו שהוא קצוץ דק, ממש קוביות קטנות, ואפשר למלות את זה בתוך בצק, ביחד עם בשר, ביחד עם משהו אחר, ולגלגל את הבצק לגליל, לחתוך מנות, ואת המנות האלו לאפות, ומקבלים את הסימן בתוך מאפה יפה. אנחנו נסיים עם סיפור מהגמרא, סיפור מעניין, מלא מסר מחזל. מובא שהגיע הזמן של רבי שמעון לוי להיפטר מהעולם, אמרו למלאך המוות מבז נשמה לה שילך לרבי יהושע, אבל יעשה משהו, מה שרבי שמעון יבקש הוא יעשה. כאילו יגיע הזמן שלו, משהו אמרו לו שיעשה. המלאך המוות בא לרבי שועה, הוא אומר לרבי שועה, הגיע הזמן, באתי לקחת אותך. רבי שועה אומר לו, תיקח אותי למעלה ותראה לי את המקום שאני הולך להיות בו. המלאך הסכים, אבל רבי שועה ביקש שייתן לו את הסכין, שבסכין הזה, איך אומרים, הוא הורג. למה? הוא אומר, אני מפחד שבאמצע הדרך, אתה תפחיד אותי, תהרוג אותי. המלאך נתן לו את הסכין, כי הוא קיבל פקודה, מה שאומרים לעשות שיעשה, וכך הם הלכו ביחד. כשהם הגיעו לשם, למעלה, היה קיר גבוה, והמלאך הרים את רבי ישוע על הקיר, והוא הראה את המקום שלו בגן עדן. רבי ישוע לא חשב הרבה, נתן קפיצה פנימה עם הסכין. מלאך המוות עוד הצליח לתפוס אותו בקצה של המעיל. וככה הוא נשאר תלוי, אתה יודע, בפנים, עם המעיל בחוץ, בידיים של המלאך המוות. בקיצור, ורבי יהושע נשבע, אני לא חוזר, הוא נשאר חי למעלה. נוצרה בעיה קשה, מלאך המוות רוצה להחזיר אותו, ורבי יהושע נשבע שהוא לא חוזר, או שמה עושים, הקדוש ברוך הוא אמר, נבדוק אם רבי יהושע נשבע פעם בימי חייו וביקש התרה לשבועה שלו, נחזיר אותו. ואם הוא אף פעם בחיים לא נשבע, משאירים אותו שם. זה רק מדהים לראות כמה נדר ושבועה זה חמור. כנראה זה לא פלא שזה חשוב שעושים התרת נדרים בערבו של יום. בקיצור, בדקו וראו שרבי יהושע לא נשבע אף פעם. והשאיר אותו בגן עדן. זה סיפור של גמרא, לא סיפור של צדיק. זה משהו מדהים. ושיצר השאיר אותו שם לגן עדן, ומלחמה בדיקה שתוכלת יחזיר לו את הסכין, רבי שואל לא רצה להחזיר לו, הוא פחד שמלך יגע בו עד שיצא בת קול, ואמרה לרבי שואל שיחזיר, כי הוא צריך להמשיך לעבוד, והוא לא יפגע בו. וכך היה. קשר לסיפור הזה, ולנושא שלך, יש מהמקרה שהיה עם הבן של רבי ישוע, רבי יוסף, זה גם כאן בגמרא, שרבי יוסף היה חולה, הוא התעלף, איבד את ההכרה, והגמרא אומרת שהיה במצב שהוא כבר עלה למעלה לעולם האמת. הוא הגיע למעלה, רבי יוסף התנגד והוא לא רצה להישאר, והוא הצליח כנראה לשכנע לעשות משהו והוא חזר. כשהוא חזר שאל אותו אבא שלו מה הוא ראה שם למעלה, אז רבי יוסף ענה, מדברים פה מתנאים, כן? רבי יוסף ענה שהוא ראה עולם הפוך, עליונים שהם בעולם הזה למעלה, מכובדים, ששם הם למטה, והתחתונים בעולם הזה, שם הם למעלה. כמו שאומרים, עליונים למטה ותחתונים למעלה. וזה יהודי ירושלמי מעניין, תיאר לפי הגמרא הזאת איך ייראה שהמשיח יבוא. אולי נזכה לגאולה, אז הוא תיאר ככה. אז הוא אמר, ארגנו מקום גדול, אגוי סזל, אולם ענק. ויבנו במקום הזה, יבנו אוהל ענק, עם הרבה מקומות ישיבה. במה גדולה, רמקולים, רגשי אוזניים, אתה יודע, תפאורה, תאורה, בלונים, וכו' וכו'. בכניסות יעמדו שומרים מיומנים, שומרים חרדים, והשומרים הממונים, הם יכניסו, איך אומרים, מי שיש לו יותר כניסה. מי שכן ומי שלא. אבל יהיה קהל גדול שרוצה להיכנס, איך הם יראו את האנשים שצריכים להיכנס, הם יעמדו על... על סולמות, על מקום גבוה, על מנופים, ויחפשו בין הקהל הגדול שבפתחים את מי שמוזמן להיכנס ומי שלא. וכמובן שכל אחד, זה חשוב, כל אחד יחשוב בעצמו שהוא בטח מהרואים להיכנס, הוא ינסה להיכנס. ואחרי כל אלו שנדחפים להיכנס פנימה, יהיה איזה זקן קטן, נמוך, שקוראים לך בצחידו בית גוצפה בירושלים. אתה הכרת יהודי כזה? אז תשמע את התיאור, הצרדובית הנמוך יעמוד אחרי כל האנשים ופתאום יכריזו מערכת כריזה, רבי צחוק דוד יתקרב, רבו יש לפנות לו את המעבר, והפוזה תהיה שרבי צחוק דוד בכלל לא יחשוב אפילו לרגע שמתכוונים אליו, מי שיקריא את רבי צחוק דוד ידע מה מדובר, אבל הרמקול יפסיק להכריז רבי צחוק דוד, רבי צחוק דוד קומשון קומשון, ויקשו אליו ויסבירו לו שמתכוונים אליו, והוא בסוף יענה בתמימות, איך? מה פתאום? אני? מה יכול להיות? קיצור, לא יהיה ברירה, יתפסו אותו, יביא אותו כמו חתן, ותוך כדי שהוא עובר בין אנשים, הוא יגיד, אולי מתכוונים לזה, לרב הזה, אולי לרב הזה, אולי לרב הזה, יענו לו, לא, 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 מתכוונים אליך ממן דיר. ושיוגע לבפנים, הוא יראה את כל המעמד, עליונים למטו ותחתונים למעלו. כך הסביר ירושלמי. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום, שנזכה באמת לבן דוד שיבוא, ונהיה מהעליונים למעלו, ואתה רב גליס, כל משפחתך, כל המאזינים המכורים לשידורים שלך, כל בית ישראל, כולם נזכה ויזכו לכסיד וחסים את טויבה לשנת גאולה וישועה. איך אומרים בירושלים? הגות גיבן שתיו.
נזיס היו.
נזיס היו.
בשורות טובות, תודה רבה.
כל טוב, תודה רבה.
Les poilettes à la fois du sereau.
גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אנחנו עוברים לשנה נוספת, שנת תפריש. מצינו בחישוב של שנת השמיטה, של שנת תפריש, שנת שמיטה, וזה מובא באור שמח, בספר אור שמח, ומובא בשמו של רבי שמואל סלנט, שהוא מגיע לארץ לירושלים, רק בחודש אדר של תפריש א', חצי שנה אחרי שנת השמיטה. הוא כותב בעצמו מכתב מיום ערב ראש חודש סיוון תפריש מבית, והוא כותב שם מכתב על כל העניין של השמיטה. הוא כותב את המכתב לאלכסנדר, על הרב הגאון אלכסנדר מויש לפידות, הבד רייסין. הוא כותב לו את הסיפור מה שהוא ראה בארץ ישראל בשנת השמיטה. תפריש כף א', שמירת השמיטה בארץ ישראל התחיל הסיפור מתחיל מההיסטוריה של יישוב היהודי במוצא, עיתון הלבנון, עיתון ירושלמי, שהתחיל לצאת בירושלים בשנת תפריש כף ג' בעריכת יחיל בריל ויון משה סלמון, נתפס בגיליון שביעי, כף א' ואב תפריש כף ג', מכתב גלוי שפונה לחברת כל ישראל חברים, אשר בראשה עומד השר משה מנטיפיורי, ובו מתלוננים הפונים תושבי ירושלים על קשיים מרובים שעומדים בדרכם בהתיישבות החדשה בכפר מוצא שליד ירושלים, משום שהם תנזרים. בין השאר הדברים מסופר עודות שנת השמיטה, תפריש כף א', כמובן שכתוב ינק השנה היא שנת שמיטה, נטשנו מעבודת האדמה עד כלות שנת תפריש כף א'. הם כותבים מכתב שלם למטיפיורי, מה הבעיות שלהם ומה הצרות שלהם שם במוצא. תפריש כף ז', יש מכתב שכותב שוב בשמו סלנט, מכתב של פרוסבול, בנוסח שלו, עשה את זה בערב ראש שנה של שמיטה, שנת תפריש כף ח', כשיטת הראש. בין החותמים על השטר הזה היה הגאון, רבי אוירבך, בעל מחבר הספר עם רי בינה. ואנחנו נכנסים לשנת השמיטה, שהיא כבר שנת שמיטה של תפריש למדי. תפריש למדי, המושבה מקווה ישראל, נוסדה בשנת תפריש למד, על ידי קרל נטר, שימשה בית ספר לעבודת חקלאיות בשביל ארגון כל ישראל חברים. נקרא בקיצור קייח. בעיתון החבצלת שיצא לאור בירושלים, אנחנו מוצאים בגלן השני כתבה שמספרת על שמירת שביעית בבית הספר. כמובן שכאשר הגיע שנת השמיטה, לא היה חפץ האדון קרל נטר ששמרו שמיטה, אבל כבר שהיות שהוא יהודי שיש לו שם חלקת שדה לשמו רפי של לפין, היה חרד על דבר, על זה שיש לו שדה אצלו, ואז הוא חשש מאוד שלא יוכל לשמור שמיטה כלחתה, לכן הוא פונה רפישל לרב צבי אירש קלישר ורבי אליהו גוטמחר, שיעשו את כל המאמצים לפעול לצחבת קייח, והוא היה איתן מאוד בדעתו שחייבים לשמור שם שמיטה. ואז פונה הרב צבי אירש קלישר לחברת קייח, מביא לתשומת ליבם שבתקנות של החברה קיים תנאי מפורש שהשתנו ששמרו המצוות התלות בארץ, ולכן הוא כותב לנו חברת כל ישראל חברים, צריך לשמור פה שמיטה באדמה הזאת. אחרי ממצים רובים ששני הרבנים, הרב צבי אירש קלישר ורבי אליהו גוטמחר, הצליחו לפעול את החברה הזאת, שישמרו שמיטה במקווה ישראל, קיבלו מכתב רשמי שהוציא הרב קלישר, מכתב הודעה לעיתונות, שבכל ישראל חברים שומרים שמיטה. ואנחנו עוברים לשמיטה של תפריש מבית. היא כבר קצת יותר מתקדמת, יותר שונה. הייתה ארץ ישראל בראשית תקופת התחדשות, היישובים החדשים שנוסדו בתחילת המחצית הראשונה של המאה השביעית, אף על פי כן שהשדות לא היו ברשותם, ושרוב השדות המעטים והכרמים היו שייכים לנוכרים, מלבד שדות הבודדים שהיו ברשות ישראל, שחל עליהם מצוות שמיטה. באותה שנה נתייסדו שמונה קולוניות, שמונה מושבות עדי יהודים, פתח תקווה, נוסדה בתרלח, ראשון לציון בתרמב, נס ציונה ואדי אל חנון בתרמג, ראש פינה בתרמג, זכרון יעקב בתרמג, עקרון היא מזכרת בתיה בתרמ"ד, יסוד המעלה בתרמ"ד וגדרה בתרמ"א. אז אלה שמונה קולוניות שנוסדו בתקופה הזאת. בשנת תרל"ח, תרל"ח, נוסדה המושבה היהודית הראשונה על אדמות השטח המלאבס. אחרי שתוארה בחשות בשעת רכישת המקום, האם ראוי המקום להתיישבות. קראו להם המתייסדים בשם פתח תקווה, כמו לשון הפסוק, ונתתי לה את כרמי משם ואת עמק החול לפתח תקווה. בשנת תרל"א התעוררה בתושבי ירושלים העתיקה תנועה למען התיישבות חקלאית בפתח תקווה, על ידי עסקן הדר בן משה סלומון ואחרים. המטרה המוצהרת על ידם הייתה, בלשון הימים ההם, להיות מהירים ומעוררים במעשיהם את שער אחינו וישבי ארצנו הקדושה, כי כן עירו וכן יעשו גם הם, לתת ליבם וידם לעבודת אדמה, אשר עובדיה יסבעו לחם יגיע כפיים. הגאון רבי מאיר אוירבך, רבה של ירושלים, הצטרף לתנועה הזאת, העניק לה גם את חסותו. אנחנו מדברים על התיישבות שהייתה בשנת תרמ"ב. מה הייתה מטרת מזה יישוב פתח תקווה? אפשר לראות בשאר התקנות, לכבוש הדרך ליישוב אחינו בארץ הקודש, על מנת לעבוד את מטה ולקיים מצוות התלויים בה, למען תרום קרן ישראל בכבוד. החברים שיזו את פתח תקווה, אגודת מייסדי היישוב בחברת פתח תקווה, ערכו ביניהם כתב התקשרות ביום כ"ה סיוון תפריש במאלף, והוחלט שהקושאן, עתודת הקנייה של הקרקע של היישוב, יירשם על שמו של הגאון מבריסק, אמר אל דיסקין. וכל ההתנהגות של החברה יהיה אך ורק על פי הפקודות שלו בכל דבר. הגאון מבריסק הסכים להיות סוכן החברה ושעל פיו אישה כל דבר. ביישוב שהתנהל אדמת פתח תקווה מלבד הנחלה שנשמה על שמו של רבי ליכטנשטיין מכל למאיה, חתנו של הגאון רבי קייסו שלזינגר, זצ"ל בעל לב העברי, הכל נרשם על שם אחרים. כל ההתחלות היו קשות למרות ההשתדלות להקים יישוב של יראי שמיים בפתח תקווה, אולם לאחר שהתיישבו בה נכון לדעת שהאדמה שמישים שם עליה שקועה בביצה שנובעת מנחל הירקון הסמוכה. קראו לזה אז ארד חמירי, אדמת ביצה. ככה יהיה קשה מאוד לזרוע, להצמיח שם משהו. מלבד זה כתוצאה מן הביצה התפשטו מחלות הקדחת. מטעמים אלו נצאו התושבים לעזוב את המקום, רובם כולם עלו בשנת השמיטה לירושלים. לקראת שנת תפריש מבית, יש כבר שינויים. בתפריש מבית, ערב שנת השמיטה, מתורה גונר משנחם וכענוב, ראש שיבת הצחיים, הוא מגדולי הרבנים בירושלים, ותפיס ספר שמטרתו לראות לעם השם, הלכה בה הלכו בשנת השמיטה. וכך הוא כותב בהקדמה שלו. וכעת מזמננו אלה שזכו כמה וכמה מאחלים לישראל להיות להיות למה אחוזת נחלה בארץ הקודש, לעובדה ולשומרה לקיים מצוות תלויים בה, אשרי חלקם, ואחרי כן כי קרבה שנת השבע, להם להיות בקיאים בהלכות אלו, וכמו שהתבהר לכמן, ליין כי בשולחן ערוך נשמע הלכות שמיטה וקרקע. בשנת תפריש מבית לא הייתה שום שאלה של נושא שמיטה, אנשים שמרו שמיטה והכל הלך למשרים, הכל היה בסדר גמור. אנחנו נצא לעוד שיר אחד, ויתאיו, של הנוסח של הרב שפדרון עם מקהלת אברכים מישיבת חברון. של תפריש ממתת ושבתה הארץ שבת לשם. הפסוק הזה היה מאוד ברור, ההתלהבות לקיום השמיטה והניסיונות גם היו מצד שני. בשנת תפריש ממחת, השנה שקדמה לשנת השמיטה, נפח לראשונה דבר השמיטה לשאלת השמיטה. מצד אחד הייתה תכונה כללית בערי ישראל במושבות לקראת קיום מצוות השם בשלמות שלה, כמאמרו ושבתה הארץ שבת לשם. שמחה גדולה הייתה במונם של בעלי הסודות וכרמים, גיבורי כוח, עושה דברו, אשר זכו והגיעו לקיים בפועל מצוות שמיטת הארץ. וכלל ישוב שש והתפאר בבניו ובבוניו, אלה שזכו לקדש שם שמיים ושם ישראל ברבים. אבל דווקא מחמת ההתלהבות הגדולה לקיים את מצוות השם, באו מצד שני הניסיונות והרדיפות של שומרי השמיטה. מצד אחד תנועת חובבי ציון פקידי הברון רוטשילד, שהיה הפטרון המושבות, הברון רכש את רוב המושבות בארץ, הסמיך מטעמו פקידים שינהלו את ענייני המקום, והם היו אלה שנחמו נגד שומרי השביעית. כשהוא פנה למנהל המושבות בטענה שהם יובירו את האדמה ולא יעבדו את השדות שלהם, שלא לא יעבדו את הבשדות שלהם, תושבי הארץ יצאו מזה בחורבן וארץ וכליון. מאות נפשות ימוקו ברעב, לכן צריך לעבוד בשנת השמיטה. חובבי ציון ברוסיה פונים לרבנים בחוץ לארץ לפסוק להם עודות השמיטה, פונים אל הבת קובנה, הרבה צוקנות ספקטור, להכריע בדבר השמיטה, ויש מקור ליתר שהבת קובנה כותב, בספר מדעני ארץ כתוב שם, ראשון למצאה הזו של הפקעת על ידי מכירה לזמן, היה כידוע רב בעל שם נמו, רב מרדכי רוביו, שהיה אחרי זה רב בעיר הקודש חברון, שעוריך מאוד בזה. השאלה הייתה, אם יש ישראל שקנה לו קרע בחברון, מה הוא עושה, הוא צריך לחקור גוי, תשובה שלמה בעניין. היה פנייה לרבני חוץ לארץ לפסוק בעניין היתר מכירה, היו תשובות של בצוק החונו, תשובות חזרה, גם סילפו חובבי ציון את פסק העת של היתר המכירה, ויש מודעות שלמים שיצאו, וזה דבר השמיטה, על הוראות מיוחדות, מה לעשות עם האדמה, מה לעשות עם הקרקע. קיצור, הייתה שנה סוערת מאוד, יצאו גם הודעות דבר האיסור נגד מכירת קרקע לגויים מרבני ירושלים, שחותמים על קרוז מאוד ברור למה אסור למכור את הקרקע. וגדולי ירושלים כולם, כל גדולי ירושלים חתומים על העניין הזה. היו מושבות ששמרו את השמיטה, שהם פתח תקווה, אקו וגדרה, הם ננו לאיסור, לא עבדו בשדות שלהם, לאורך כל שנות השמיטה למיניהם. יש באקרון, זה היה המושבה אקרון שנודע בתו רשם ד', שם היה מאבק מאוד קשה. יש את ספרו של אליעזר הזיקרי, תושב, עד היום תושב המקום, שסבא רבא שלו, עסק בנושא הזה שם רבות באקרון, הוא הוציא ספר שלם על הגיבורי כוח של אקרון של אותה תקופה. וככה מתגעגעים להם שנות שמיטה בהמשך, אחרי שנת תפריש ממתת, יש לנו תפריש נוו, נוו, יש כבר מובבים בזה כבר עוד רבנים. בשנת שמיטה של תפריש ממתת הייתה דעתו של נפתול ארץ הלוי, רבה של יפה ומושבות, שלילית מאוד לגבי יתר המחירה. אבל בשנת תפריש נוו, שהישוב החדש כבר עשה אז פרי, התרחב במידה מרובה, היה נראה בעיניו שהוא דבר שאינו אפשרי לשמור שמיטה כדת וכדין, מחמת הקשיים שהיו. שמיטה של תפריש סמך ג', שוב מאבק גדול כבר לארץ, כבר נמצא פה האדרת, והרבי אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים, חמיב של הרב קוק, מתחיל אז מאבק מהסוג אחר. תפריש עין, אנחנו מוצאים עם הגון רבי יעקב דוד וליבוסקי, מסלוצק, הרב מסלוצק, שבער מאוד בקרבו כל ימי מצוות שמירת שביעית, כשהיית בגולה בתור רבה של וליקבוסק, של פולין, אחר כך בסלוצק, השתדל מאוד לסייע לגיבורי הכוח שבארץ ישראל, לסוף להם כספים שישמרו על השמיטה. באותה תקופה אנחנו מגיעים לרב חיים ברלין, שגם הוא עסק רבות בנושא השמיטה, עוד לפני שהוא מגיע לארץ ישראל, אמר שם מברז'ן, גם מעורב מאוד בנושא של השמיטה בארץ ישראל. קיצור, רבנים התערבו מכל העולם בנושא של השמיטה בארץ ישראל. תפרש עין זיין, זאת אומרת שנתיים אחרי מסע המושבות הגדול של הרבנים, מרן הגאון רבי שמחה מזונפלד ומרן הגאון הרב קוק, שנוסעים לרחבי הארץ, ואז הרב זונפלד מפזר קבוצה של אברכים ירושלמים ברחבי המושבות, אחד מהם היה הרב משה פרוש, מגיע ליבנאל, עשה שם תלמוד תורה, בשליחותו של הרב זונפלד והרב מצין ידלר. כמו שמספר בספר בטוב ירושלים, הוא כותב שמה, שחפץ השם הצליח בידי, כמותי ארבעת עמודי תורה בארבע מושבות, שלחתי שם מלמדי מירושלים לזיכון יעקב את רבי לוייסיש, ליבנאל את הרב משה פרוש. רב משה פרוש הצליח מאוד ביבנאל, כמעט לא נשאר שם ילד אחד בית ספר חילוני. רבי משה היה נותן לו חלקת אדמה מסביב לבית שלו, בשנת השמיטה של תפריש אין זין, בלי שיבד זה בכלל, מצא את עצמו בתוך שנת שמיטה, זה הרגיז מאוד את ועד המושבה, הגיעו דבר רמת כדי כך שוועד המושבה התכנס לדון מה לעשות עם רבי משה פרוש, שהשתגע ולא מבט את האדמה בגלל שמיטה, העלו הצעה שאם המשיך ככה בדרכו יציאו אותו מחוץ למושבה, בקיצור, יש לו בספר שלו, שכתב מנחם פרוש, סיפור של כל המערכה הגדולה של השמיטה. ומשם אנחנו עוברים לשנות שמיטה הנוספות, שתפריש פי ד' שבו מורף כבר מרן הרב קוק בנושא השמיטה, להבין את היתר מחירה, איך זה עבד, משם השמיטה של תפריש צדיק א' ותפריש צדיק ח' ותפשין א', תפשין י' ב', כל שנה לוקח איתה את הסיפורים האחרים של השמיטה. אנחנו נשמע שיר נוסף, זוכרנו הפעם, שיר בנקף תלמוד.
Amen.
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו ברצועה 6, אני רוצה לשמוע בהתחלה את דבריו של הרב צבי פסח פרנק, לקראת ראש השנה, שהוא ברך את בני ביתו ואת האנשים שהיו מסביבו. אחרי זה נשמע את האדמו"ר מלובביץ' שברך את עם ישראל בשנה טובה, ולסיים עם האדמו"ר מבלז, שברך את התורמים, את האנשים שקרובים לחסידות בלז בשנה טובה ומתוקה.
מול?
כן. אונם ריידן?
כן.
סיין?
כן.
עד קינדר ושכבי לעזור. אז אם יסיין דוח נון צור ששון, או ששון סטיטח, אז כל בעילם עבר מלפון לפקדים הרעין, מסתיתך למשפט ידר אפר למייסים פון נובה ונאפן לבן פון דם קומידיק ניור ולכך מהר זיין אז אין די הילה כתרי זו תזך מסבינה זיין ופצטו נזך לטבסך וזו תפיסן דגמור זוגת נשאבס דווקא פנם בייס ינקוסי כלילה דברדה דה יוגנט Der Jugend ist ein Krieg von Riesen. Ich habe da mal schon verwusst, hat nun gehabt, darf kein Riesen. Sagt er, sei ein Muschel zu den jungen Jungen. Als ich wie ein Krieg von Riesen erschien und Geschmack und der Riech. Aber, hä? Er hält doch nicht lang. Na, sie ist der Jugend, die hält doch nicht lang, lebt darüber. Der Jugend steht in der Vernot. Ich sage, sie, ich sage, sie ist jung, viertens, mir fühlt zwar gut, Borschem, stark, aber die Schicke vergessenen, hat die Tag lief mir weg, eher im Kitzel, und darf sie berechnen, muss er jassen, und bisschen, und nafse. Der Bär ist boch, hat gesagt, warum er wieder, hat er gesagt, ki jedativ, le man, asher jetzave, es bono, und bisschen achov. Wie schon mal, der Hasen, das ist doch ein Mischpott. In Jodati, ki Jodati wird aufsat los nahave. Aber Rebistam, Schabirik, wenn Avroma wina aus rotem Lied, farvos, Avrom, heißt doch Eheva Sem, Avrom Ehevi, da habe ich gesagt auf ihm, ist er Schabirik Avromen, mit Foster ist geklimmt, mit Schabirik zu sein, er rotem Lied, weil er sagt tun seine Kinder, sagt tun, wie sie sollen sich führen. Weil das ist der ganze Rieker und der ganze Tachsel beim Berelem. Als der ich habe auch mal sich, und davon sollen die Kinder, also Ayishmur oder Hashem, Alkin sollte achten geben, alle auf die Kinder in der Cholkirch und sich stärken, hat die Kinder so sein, ist kann ich auf der Karte und sich nicht heilen, Mann zu sein, die Kinder, andere Lemud im Chus der Tere. Mit der Teres, alle Sachhältern meinen, damit versorgen sie die Kinder, die Melapanose vergängig machen. Das ist der Eisig von Mekalkulchaim, der Bereilem, er geht leben, geht am Sinnes, das ist alles gar nicht. Der Riker ist, also mit Gattel werden, Tieren, ihr Schmein, und Panosse können Eltern echt versichern. Sollte er weglegen, alle Kirches, alle Kinder sollen sein, Mutroch, Bedarke, Tere, Wamsere. Schwekirchter, Sinag, diese, seien mir gegangen mit dem ganzen Goldes und niedergelebt, alles, was er rüber erfinden, als mit dem Kirch von der Tere. Und das ist das Schuss von Kiemen. וגדלה תרא סינסנס חיים לישר. דבר שדובוק בתרא זה דובוק בלקים חיים, אז הוא נקוים ואום באמץ, ואתם הדביקים בעצם הלקיחם חיים כולכם חיים. שאין רגל, שאין רגל. הרבה את זר ברבין שלון, זולח בנצן את הגוציור, ומהיוף ברוכה והצלוכה בכל מעשיכם, מצליח זיין נלץ לטבע, בקשיבה ועכשים לטבע, לאלתר לחיים טבע, חיים טבע ומישורם, הרוי יתנו להם, מתפישים וקצר, נו,
אקסיבו ואקסימו טבע לשונו טבע מסוכו בטבע הנילי והניגלה צוידע רידנו נאולה ידנו וונור זה יפיני זך וגרייטן זך מקבל זן פני משיח צדקנו אומן כן יהי רוצה
לשונו טבע תיקוסה וסיכוסה
תאי רידן בעלי יכולת נזבאית מרנק ותאסטר כבקוסה עוד רחמונס, אין לייק צידה פלייצס. אין אינקר סחיס, אין אינקר הילף, המזוי חזן, אונציגרייטן, דוירס ישורם וברוכם, ולנזכן שיימן, מקבל צזן פנאי משיח צדקיים. ודראי בשטרלפן, של נקיין לרם בשטייטן פוסי, וזוויין עם מלאים מפיקים מזן על זן, ונזר וינקלר זון זן פיל מטלם גיטן, צויניני מליפס מריבובס בחיצי סייני, ונזר שייפלה וזן תוזנטר ונצייני ותוזנטר לגסן. ורד שאלפן זום זויך זן, צהלו ברוכס, לכל מין השפועס טויבס, לכל האישייס והרפייס, ומזוי חזן, לגילי שלימה, לגילי כואבה ומהירה, אשרה יורם שכוחו לוי, אשרה יורם שהשם אלוקוב.
לאירי דירה, לאירי דירה, לאירי דירה, מיכל. hoy mi
אנחנו נסיים פה, תודה רבה לכם, שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה להזנה במשך השנה, ניפגש בשנה הבאה בתוכניות נוספות על ירושלים, ואנחנו מסיימים כאן בשיר מחלקל חיים של חסידי מוז'יץ בן ציון שיינקר, מחלקל חיים בחסד, ברחמים רבים, לילה טוב ושנה טובה בישראל גיליס מירושלים.